שיעור מדרשה בפרשת נח, פרשת נ"ג. אנחנו מתחילים פרשה ל"א, סימן א'. טוב, הפסוק עוסק, המדרש גם עוסק בעניין של על מה נחתם דינם של דור המבול. גם המדרש עצמו לכאורה תלוי במפרשים עליו, האם המדרש נוקט כמו המפרשים של פשט התורה, או שהוא, כלומר, בוא נאמר, יש שלוש עבירות שנמצאים לפנינו, שזה גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, כמו שמזכירים, בעיקר גילוי עריות ושפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה, והדבר הנוסף שמופיע בחז"ל זה הגזל. זה בעצם שלושת העבירות המפורשות ביחס לדור המבול, שעליהם נחתם גזר דינם, ויכול להיות שדרך המדרש ודרך המפרשים ניישב גם סתירה שיש לכאורה בדת רש"י, על מה נחתם גזר דינם, האם על הגזל או על הגילוי עריות. ופה
על הגזל, לא?
מה?
אומרת על הגזל, לא?
כן, זה גם הסנהדרין דף ק"ח דן על זה, בעצם מזכירה את הדעה הזאת. רש"י מביא את הדעה הזאת, ולפני כן מביא גם את העניין של גילוי עריות ועבודה זרה, יש אדרלמוסיה בא לעולם. אז גם כבר מפרשים על רש"י מראים את הסתירה, גם המהר"ל מדבר על זה. ובמורה לעצמו יכול שגם נראה את העניין המהותי של מה העניין של הגזל, חמאס, האם יש הבדל ביניהם, או שזה בעצם החמאס הוא שם כולל לשחיתות מסוימת. אז המדרש בעצם משתמש בפסוק ביחזקאל, ששם לכאורה הפסוק והנביא מדבר על עם ישראל בכלל, וזה לא קשור לכאורה לדור המבול. המדרש משתמש בזה בגלל החמאס, בגלל השווה של החמאס, ואומר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כמלאה הארץ חמס. זה הלשון. והנני משחיתם, כתוב בהתחלה יש לו שתי פסוקים. פסוק י"א אומר, ותשחט הארץ לפני האלוקים ותמלא הארץ חמס. כאילו תיאור מציאות, וירא אלוקים את הארץ והנה נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ויאמר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. אז את הארץ כבר הביא רש"י שזה כמו מן הארץ, אבל דבר אחר, שגם מן הארץ ננשה והמבול השחית שלושה צפחים מן הארץ. כלומר, היה שינוי לא רק מצד בני האדם, אלא גם כל המציאות עצמה עברה שינוי. גם זה שלמדנו שנה שעברה, לפני שנתיים, שנוח ראה עולם חדש. כלומר, אחרי המבול, זה לא אותו עולם. זה עולם אחר, כי יכול להיות שזה גרעין מסוים שהוא שייך לבריאת העולם, ומה שמשיך אחר כך זה עולם חדש. על פניו לכאורה יש צד של ירידה, בחסידות לכאורה מתארים את זה שזה עולם חדש, עולם גבוה יותר. ולכן זה עולם בעצם שנוח מתחיל את העבודה והוא בעצם הראש שלו, אבל גם הוא עצמו נופל עד שמגיע אברהם ומעמיד את העולם. לגבי הרדות בפסוקים, אני חושב שאמרתי לכם את זה שנה שעברה, יש פה כפילות לכאורה קצת לא מובנת. יש תיאור מצב, ותשחט הארץ לפני האלוקים ותמלא את חמס. טוב, אז הבנו, יש השחטה והארץ מתמלאת חמס. מה אחר כך הפסוק השני בא להוסיף? וירא אלוקים את הארץ והנה נשחטה, כי השחית כל בשר דרכו על הארץ. ולפני זה הוא לא ראה את זה. כשהתורה מתארת ותשחט הארץ לפני האלוקים, כבר בזה מתואר המציאות השלילית שקיימת. מה מוסיף בזה, מה מוסיפה התורה בזה שהיא באה ואומרת, וירא אלוקים את הארץ והנה נשחטה?
אולי זה מצד בני הדור.
מה, וירא אלוקים, מה מבזה? הפסוק הראשון, הפסוק השני. מצד הפסוק הראשון, מה אתה אומר?
שזה, כאילו, בני הדור התנהגו בצורה כזאת של
החמאס. ומה זה וירא אלוקים?
ואז, כאילו, מצדו, הוא כבר הביא את היחס שלו לדבר, כאילו, שהוא רצה להשחיל אותם.
לא, אבל אין פה... אין פה שום תיאור על העונש. זה תיאור מצב. תיאור ראשון, ותשחט הארץ לפני אלוקים, ולפני אלוקים כתוב, ותמלא הארץ חמס, וירא אלוקים את הארץ והנה נשחטה, כי השחית כל בשר דרכו על הארץ. עד כאן לשני הפסוקים. אחרי זה באים אלוקים לנוח, מה לעשות עם זה? אז למה שתי הפסוקים? יש פה שני מצבים לכאורה. תמיד זה טוב להישאר בשאלה. כלומר, שאלה טובה לחשוב עליה בשבת ולפנח את העניין. אבל יכול להיות שיש אפשרות לבוא ולהבין שבתשחט הארץ לפני האלוקים, יש פה איזה תיאור מציאות של מצב מושחת. אפשר לתאר דבר כזה, שהמציאות האנושית בכל העולם הייתה מצב של השחטה וחמאס וגזל, אבל עדיין יכול להיות שיש מצב כזה שהוא בר תיקון, יכול להשתנות. זה עוד דבר שכזה, יבוא יונה הנביא, יגיד להם, הנני מביא מבול מים על הארץ, עוד 120 שנה, כולם חוזרים למוטב. פסוק השני אומר, וירא אלוקים את הארץ, והנה נשחת כי השחית כל בשר טוב כל הארץ. עכשיו משתתפת פה הראייה האלוקית. כשהראייה האלוקית בוחנת את המציאות, כבר זה לא דבר שבעצם מצד המציאות החיצונית זה רק עבירה מצד כלפי חוץ, ושאר לתקן את זה על ידי חזרה בתשובה. כשהקדוש ברוך הוא אומר וירא אלוקים, זה חסר תיקון. כלומר, מצד מה שהקדוש ברוך הוא בא ורואה, וגם זה אותו שימוש של פסוק וירא אלוקים, איפה ראינו את זה? בראשית, כל בראשית מתחיל וירא אלוקים את האור כי הנה טוב. הראייה האלוקית זה ראייה שחודרת עד שורש המציאות. זה המהות של הדבר. אם המהות של המציאות הזאת זה חמאס, השחתה, אין לזה שום תיקון. ודרך אגב ראיתי שככה מסבירים שבעצם נוח, שהקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, והם אלוקים לנוח כעת כל בצר בלפניי. אז יש דיון בחז"ל, ופה אנחנו מגדלות אברהם מול נוח. אור החיים הקדוש אומר, נוח לא התפלל לדורו, כי הקדוש ברוך הוא לא השאיר לו מקום להתפלל. כי יכול בא וגילה לו, גזרה היא מלפניי, אין שום תיקון. אין שום אפשרות לתקן. אצל אברהם אבינו, אצל משה רבנו, כביכול, באמירה האלוקית יש איזה מקום לפתח לתיקון.
אז למה יש את המקום להגיד שנוח אם היה אצל אברהם,
אולי
הצדיק?
לא, זה לא כזה, זה מבחינה אישית. יש דיון אחר לגבי זה, המדרש הקודם בא ואומר, מדרשים מפורשים אומרים, שאברהם אומר לנוח, אני גדול ממך שניצלתי את דורי ואתה לא. זה המקום לדון, איך נוח, מה, הוא לא יכול להציל.
כן, אין סיכוי.
אבל זה השאלה. הוא בא ואומר לו, תדע לך אין סיכוי, אבל אתה היית במקום הזה שהיית יכול להבין מצב שלא, כן יהיה סיכוי. אתה כן צדיק בדור הזה, נכון? דאגת לעצמך. הדור הגיע למצב מושחת שהוא לא בר תיקון, אתה עכשיו לא יכול לעשות שום דבר. אבל מה היה עד עכשיו?
כאילו, גם ככה הוא לא עשה.
120 שנה מאז שהוא אומר לנוח, נכון? 120 שנה עד שנוח בונה את התיבה. כמה זמן זה היה? בין כמה היה נוח כשנאמר לו האמירה הזאת? נורא שאלה תורה.
500, לא?
כמעט. 480. נכון? רש"י אומר את החשבון שנולדו, הוליד אותם בגיל 500, אבל בעצם זה 120 שנה, בין 600 שנה מתחיל המבול, 120 שנה קודם, 480 שנה. לא נראה שזה קצת זמן. היה אפשר לעשות שם משהו, נכון? פה מגיע המבחן מול אברהם אבינו.
בעצם אף על פי שבאמת יכול להיות שלא היה קורה שום דבר, אבל מצד נוח הוא לא עשה את ההשתדלות שלו.
מה זה לא היה קורה שום דבר?
מצד זה שהשם אמר
אחרי 480 שנה, לאן שהמציאות הגיעה, הקדוש ברוך הוא אומר לנוח קץ כל בשר. זהו, זה סופי, זה מוחלט. אין שום סיכוי מכאן ולאבא לתקן את מה שהם השחיתו. אבל לפני זה, יכלת לשנות, אומר אברהם אבינו. נוח מסתכל לעצמו, תראה איזה מציאות של דור, חייתי ויכולתי לצאת מזה. ככה בעצם טוען נוח. וזה אמיתי. וזה גדול, וזה דבר שאנחנו, אני אומר שבדיון הזה, אני כל פעם חוזר על זה, ואני גם שבוע צריך לחשוב על זה. אנחנו יושבים, אני כל פעם מזכיר את עכשיו אמנון הגיע, לכן אני אומר, עם קינלי ופיצוחים, ואומרים, טוב, נוח, אברהם, מתחילים לדון על כף המאזניים, מי יותר מי פחות. אנחנו, אין לנו שום מבט, לא על נוח, וגם לא על אברהם אבינו. כלומר, כל הדיון שלנו זה דבר שחז"ל באים ומוסרים לנו את הידיעות הללו, ועל פי מה שמוסרים לנו, אנחנו למדים, מתקדמים בדעת אלוקים שלנו, בהבנה מה זה בונה בתוכנו, אנחנו אבל עוד לא התחילים להשיג כהוא זה מי זה נוח. האם אדם פה יכול לבוא ולהגיד פה בחדר הזה במציאות שחרר בא ואומר לו כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה? לא שיש לו חצר וקוראים לו צדיק, ולא ששרים לפניו צדיק, כתוב הוא אומר לו ראיתי אותך צדיק לפניי בדור הזה. אז זה ויכוח בין ענקי עולם, אברהם אבינו ונוח. עובדה שנוח כן מתווכח, אומר לו אני צדיק ממך. הוא לא סתם מגיד, כלומר חז"ל מוסרים לנו כביכול ויכוח שקיים בין נוח לבין אברהם. אז אם עושים את הוויכוח, זה אומר שיש פה כן מקום לוויכוח. זה לא שנוח אומר משהו, אברהם מוחק אותו. יש גם מקום להבין מה נוח אמר, כלומר יש לזה כן נקודה אמיתית. ולכן שאנחנו באים ועוסקים את זה, אנחנו באים אוחזים בשולי גלימותיהם, בעדינות הכי עדינה שיכולה להגיד, טוב, מה אנחנו לומדים מזה, מה לומדים מזה. לא סמינר של בני עקיבא, נוח צדיק פרטי, זה צדיק כללי, וכולנו פה עכשיו צדיקים כללים, ונצא אנחנו עם גיטרות לרחוב, וכולם חוזרים בתשובה. נכון שזה לא זה? עברנו את הגיל הזה. אז לכן אומר שאנחנו באים לדון על דברי חז"ל, ומי זה נוח ומי זה אברהם אבינו, אז אנחנו עושים את נוח בשיא המדרגה. אבל נוח זה שורש של המציאות, שממנו מתחיל השורש השמי של העניין האלוקי, ואברהם אבינו זה הגזע של עם ישראל. אז איפה שאנחנו שמים את נוח הכי גבוה שיש, ובוויכוח בינו לבין אברהם, כביכול אברהם אבינו בעצם עולה עליו, שם מתחיל שורש ישראל. לא מצדנו, לא מצד שאנחנו באים לדון מי אנחנו, אבל חז"ל מוצרים לתדון מה השורש שלכם, איזה שורש גבוה זה. אברהם הוא זה שמעמיד את העולם. מצליח להעמיד ולהקים איזה, נכון, גם דברי חז"ל, שאת אלוקים יתהלך נוח, שנוח צריך סעד. מי לא צריך סעד? ראשי תיבות סעד, סייעתא דשמיא. נכון? סתם עכשיו נזרק לי פתאום. סייעתא דשמיא, מישהו לא צריך סייעתא דשמיא. צדיק, כזה הוא אומר, יצא הרע עורב לו. ואם לא שומרו, נופל בידו. לא רשע כתוב, כתוב צדיק. ואם הקדוש ברוך הוא לא עוזרו, נופל בידו. אז נוח צריך סעד, זה נשמע כמו זה אחד נזכר כמו עוזר לו, בוא טוב, לפחות אחד נוציא מהדור הזה, שישאר משהו. זה מפריע לקדוש ברוך הוא? לא. הוא יכול להשחיר את העולם ולברוא את העולם מחדש. מפריע לו? לא מפריע לו. זאת אומרת שנוח כן מצליח להציל נקודה שורשית מאוד 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 מאוד, שאיתה אפשר להקים עולם חדש. אבל זה לא נקודה כזאת שהוא מצליח איפשהו להחיות את העולם שהוא חי בו. זה כן, זה כביכול מה שאברהם בא ואומר לו, הרי גם אני נפלתי לדור כזה שמצד הדור יכל לי פה למעלה, אבל עשיתי מהפך כזה שצריכתי לא להציל את עצמי לבד אלא את כל הספינה. אבל זה ויכוח בין גדול לעולם.
למה כל הספינה?
את כל הדור, קח את כל העולם ולא השחית.
השחת השחתה
ודאי. וגם משהו פעל בעולם, כלומר גם אם עדיין יש עבודה זרה, אבל הוא גורם מצב כזה שהעולם במבט האלוקי הוא עולם שראוי לקיום. עכשיו גם זה אני יכול לשאול שאלה, לא יודע אם אני יכול לשאול, לא יודע אם אני עונה עליה, אבל זה לא חוכמה, כי כרגע הוא נשבע שהוא לא אוהב עם הבול. כלומר אחרי נוח אין יותר אפשרות אולי של השחטת כל העולם. אז מה אברהם אומר שהצלתי את כל העולם? אז אברהם יכול להגיד כן, כי מצד האמת אני כן הצלתי. ראיתי היום איזה משהו לגבי העניין הזה של הקשת, תמיד זו עולה השאלה הזאת, רואה את הקשת, זה אומר שאתה צריך להגיע מבול. טוב, בגן ככה למדנו, שאם יש קשת זה אומר שעכשיו צריך מבול. אז מה אתה מחייך?
מה אתה מברך?
אתה מברך על זה שהשם הציל אותך, על זה אולי אתה מברך. אבל זה אומר שהדור שלו הגיע למצב של כי השחית כל בשר דרכו על הארץ.
זה סימן רע כאילו.
אז זה מה שצריך לחשוב לכאורה. באמת כל פעם שיש קשת, אם צריך לחשוב, אמרתי לו שנה שעברה הסבר אחד על פי רבנו בחיי, שיש שתי סוגי קשתות. יש את הקשת הטבעית של הספקטרום, שזה המפגש האמיתי של מים ואור, ואז זה הפיצול של שישה צבעים, כמה עולה? שישה צבעים? שישה לפחות, אני חושב. גם לפי החשבון המערב צריך להיות שישה, לפי כל הכיוונים המציאות. אבל שישה צבעים, אומר רבנו בחיי, הקשת שמדובר בחז"ל, שזה עוד, שהיה צריך להיות מבול, זה קשת הפוכה. כלומר קשת ניסית, זה הקשת. אבל רש"י אומר לנו על פי דברי חז"ל שרק בשתי דורות לא נראתה הקשת. דורו של חבר'ה, מה אתם עושים כל שבוע?
מה זה הפוכה?
אתם משאירים, לא, הפוכה בצבעים.
מה זה הפוכה? בסדר שלהם?
כן.
אה, זה הפוכה ב...
מי יודע אבל מה?
ככה, מה?
מי יודע מה הסטנדרט, מה התקן?
מה הספקטרום?
מה התקן של הצבעים, מה?
כל מדען, כל פיזיקאי בשיעור א'.
כן?
בטח. סדר הצבעים? כן, בטח,
סדר
הצבעים, ודאי. לא יודע, לא ראיתי, אף פעם לא מסתכלים. אבל סתם תפתח את כל מצב של שלולית, כל שלולית עם שמן רואים את ה...
שם
יכול להיות קשת. אה? שם יכול להיות תמיד צריך קשת, עליהם. אני מבין.
איך זה נקרא שם?
שסמוכים
אלינו. את רובה אחרת?
מצד ימין. בית סחור
שכל... תמיד יש קשת? אני הרבה לא ראיתי קשת. גם זה נראה פעם שמעתי משהו שיש מי שלא רואה את הקשת, כלומר הוא לא רואה, אין קשת בימיו. אבל יש שתי דורות. דורו של... מה יהיה אתכם?
מה,
שלא ראו את הקשת, שלא הקשת. או, רבי שמעון חיים ארוכה איתו, ו...
דורדיה?
לא, ו... דורו של חזקיהו המלך, שתי דורות. למה שתיהם, משל זה, למה, שתיהם בעצם היו רואים להיות, היו שייכים לגאולה. חזקיהו המלך היה ראוי להיות משיח, ורבי שמעון בר יוחאי, זה שחיבר את הזוהר של הדו יצאו מהגלות. ואז ראיתי רעיון בעצם שאומר שזה לא מראה שכל פעם העולם צריך להישחט. אלא או שיש איזה מקום בעולם שבו ראוי היה להיות מבול והקשת מזהירה, או שבעצם זה מראה שיש איזה מידת דין שמתוחה לעולם, אבל העולם לא יושחת. אבל בזכות אותם, כלומר הצדיקים הללו, מה מיוחד בהם? הם בעצם במדרגה המיוחדת שלהם גרמו שאפילו אם היה צריך להיות מבול, הזכות שלהם הייתה גורמת שלא היה מבול. זה הכוונה. כלומר העולם מצד שכך הוא בא וקיים אותו, יש לו קיום מצד הקדוש ברוך הוא. והקשת, הרי גם זה דבר שהוא לא, טוב, זה לא הנושא שלי עם הקשת, אבל זה גם שאלה שואלים, מה כדי הוא צריך קשת שתזכיר לו כדי שלא, זה לא ברור, מה זה הדבר הזה?
בשבילנו, לא?
אז שאנחנו נתעורר, אבל כבר אומר, ונראתה קשת לפניי, וזכרתי וכאילו אני לא משחית, נכון? זה בעצם הסימן. עוד ברית. נכון, זה משהו שבעצם מראה שמצד המציאות יש איזה שורש אמיתי שהוא מתקיים, ובעצם זה מה שקרה אחרי המבול. אחרי המבול, העולם החדש שנברא זה עולם כזה שלא יכול להגיע להשחתה שהייתה לפני המבול. זה הכוון. יש נקודת קיום שאף פעם לא נרד למצב שדור המבול היו בו, שמצד זה צריך להשחית את העולם. כלומר, השפל שיכולים להיות, זה עדיין עוד דבר שיגיע לדור המבול שמצריך השחתה. כלומר, דור המבול זה לא איזה שהוא הגיעו למצב תהליך, ואז טוב, אין מה לעשות, צריך להשחית. הם הגיעו למדרגה כזאת שמצד המציאות, התוצאה היא השחתה. ואז זה מזכיר, ואז... לא חטא כזה. לא מציאות שכל ה... לכן אמרתי, זה מסביר את הפסוק, וירא אלוקים את הארץ והנה נשחתה. לא נשאר כלום. הראייה האלוקית שהיא בוחנת עד השורש, עד היסוד הכי 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 פנימי, רואה שאין שום מקום לתיקון. קץ כל בשר בא לפניו. על הפסוק הזה, עכשיו, מה זה, כזה אנחנו מגלה לנוח, מה הסיבה שקץ כל בשר בא לפניו, אומר הכתוב, ויאמר אלוקים לנוח מידת הדין, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלא הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ, עושה לך תיבה תצא גופר. יש פה הוראה מעשית של בניית התיבה. אומר המדרש, מביא פסוק מיחזקאל, ואחרי פסוק, והפרק הזה מיחזקאל עוסק בעם ישראל. בעם ישראל יש מצב כזה שאנחנו יורדים גם למצב של חמאס, וזה בעצם מה שפוגע בנו. שם אומר המדרש, סליחה, פסוק ביחזקאל, חמאס קם למטה רשע, נראה את הפסוק כזה, המדרש מביא את כולו, זה זין יהוד א'. חמאס קם למטה רשע, לא מהם ולא מהמונם ולא מהם מהם ולא נוה בהם. אני אומר, החלק הראשון, החמאס הוא מה שקשור לפרשה שלנו, ולא נוה בהם. המילה הזאת לא נוה, כן. אז המדע שחליף בין נוה לנוח, כאות ח' והי מתחלפות כדאות א', הגרוניות. א', ה', ח', עין. נכון? הם גרוניות, הם מתחלפות ביניהם. מה פשט הפסוק? באמת, רוב המפרשים על הפסוק אומרים שבעצם המציאות של החמאס שהייתה ביד ישראל גרמה להם לאנש. באמת המדרש הולך באותו כיוון, רק לוקח את החמאס למה שהיה אצל נוח. פצועי דוד בחר לו דרך, הוא הרי פשטן, אז הוא רוצה לומר מי זה חמאס? כי הוא אומר, כתוב החמאס קם למטה רשע. אם אתה אומר שהחמאס שהיה בידי במעשיהם קם להרשיע אותם, לא צריך להגיד על מעשה, על חטא שהוא קם. הלשון היא, תדרוש על זה, בסדר, שהמעשה הרע שהיה בידי עם ישראל גרם להם שיאנשו על הדבר. אז הוא מפרש החמאס איש חמאס, מי זה נבוכדנצר? נבוכדנצר איש החמאס, הוא זה ש... והוא המטה שהולך להקות ברשעות וחזריות רבה. ואז במילה כל התוצאה של מה שיקרה בנבוכדנצר, אז אומר, אין הכיליון בא מצחון הכסדים, ולא מהמון הרב אשר עמהם, ואין ראוי, ולא מיד בכל שעון המבין מפחיד, ולא כך זרועם עשו מה שעשו, כי מיד השם עשתה כל זאת. ולא נוע בהם, רוצה לומר, אין ראוי שיהיה נוי והיללה, זה נוע, בעבורם, כי לא עשו ברוע בחירתם ובעוצם ידם. כלומר, כל הפסוק הזה, מצד הדין, לוקח על זה שמי? נבוכדנצר בא להניש אותנו, אבל תדעו שזה לא בגללו, אלא בגלל מה שאתם עשיתם. שם הפרשים, רשי, המלבים, הרד"ק, מי שהיה מונח לפניי, מדברים שחמאס, הכוונה, מעשה החמאס. חמאס שעשו עם ישראל. אומר המדרש, לוקח את הפסוק הזה, לאן? לנוח. זה החמאס, החמאס הזה, אבל מה זה החמאס? זה, המדרש לכאורה, רק בסופו בא ואומר לנו מה זה, ופה דעתו של המדרש הזה, שהכוונה לגילוי עריות. אנחנו רואים שהחמאס הכוונה לגזל. לא כמו גמר בסנהדרין. גמר בסנהדרין אומר שזה הגזל, ואנחנו נראה מה, יכול להיות שבעצם דברים זה מתחבר, זה סוג גזל של חמאס, גזל של גילוי עריות. שגוזלים את האנשים. גוזלים את האנשים, ואתם תראו פה איזה הם היו למדנים. ורק בגלל שיש פה, יש פה הסבר כל כך נפלא, שרק בגלל שיש פה חיבור של גזל ועריות ביחד, נחתם גזר דינם. למה? כי זה שאלה אם יש להם דין של בן נוח או דין של ישראל. מה, נסביר בעצם מה הדיון. בן נוח חייב על גזל אפילו על פחות משל פרוטה. גם הגזל של פחות משל פרוטה, הוא נענש על זה חייב מיטה. ישראל לא חייב על גזל של פחות משל פרוטה. רק גזל של שווה פרוטה. זה צד אחד. צד שני של מטבע גילוי עריות. גילוי עריות אצל נוח, בן נוח, אין אישה אסורה, אלא אם כן היא נשואה. אין דבר כזה מאורסת אצל בני נוח. רק נשואים, רק נשואים, אין אירוסים. וקרובים, בסדר, קרובים, אבל זה לא קשר של אישות. רק שאישה נשואה היא אסורה לבן נוח. כל שלב לפני כן מיוחדת, מאורסת, אין דבר כזה אצל בן נוח. מלא מה שהיה כתוב, קונסה לביתו, כמו שאצלנו לכאורה. גם אצלנו הנישואים זה מה? אני אשאל אותך, אתה כבר נשוי 4 שנים, מתי נשאת את אשתך?
נישואים?
כן.
שקונסים לבית.
החופה זה עדיין לא מסיים את המעשה, אלא כניסה לבית. זה בעצם הנישואים. כל החלק לפני זה קידושין. אנחנו חיברנו את שני דברים ביחד באותו הלכות מעמד. הרוסים, לא, הרוסים זה היה קידושין. 12 חודשים.
איפה נמצאים כל הפלפולים האלה, כאילו שהלכות בני נוח?
בתורה?
כן?
כן. התורה שבעל פה, תורה, לכן בעצם יש לבן נוח חלק בתורה, לא ש... רק בן נוח שלמה תורה כתוב...
איפה שהלכות בני נוח, שבעל
מצוות בני נוח? נמסר להם. הלכה למשה, הלכה ל...
הלכה ל...
לאדם הראשון מסיני.
כן?
כן. ודאי, נמסר לו מהפסוק, אחר כך לנוח, כי יש שינויים.
עכשיו
שואל, כמה מצוות יש להם?
איפה הספר שלי, מה אתה אומר לו? איפה מסתכל?
שאל את אבא שלך.
מה?
שאל את, נראה לי שאפילו היה בזה מהלך של חב"ד.
כן, אני יודע.
לעשות דבר כזה. אבל יש על זה תמה כזאת גדולה, עד שאתה הולך ללמד מה שלא, אתה ללמד את הגויים, יש לך פה המון עם ישראל, לא יודעים ממינה משמאלה, מה אתה הולך להחזיר את
זה?
רגע, אסור ללמד גויי תורה. לא, תורה שלו. כמה מצוות לבני נוח?
שבע.
אני אשאר טוב לזה. קרוב ל-30 מצוות יש.
30 מצוות?
כן. יש חשבון בגמרא שזה. זה היסודים, זה היסודים, זה 7 מצוות לנוח, וזה מתרחב לכמעט 30. אפילו יותר אולי אפילו.
שעושה 7 הוא חסיד אומות העולם, נכון?
שעושה
7 הוא חסיד אומות העולם.
לא, נראה שזה צדיק אומות העולם.
צדיק אומות העולם.
חסיד אומות העולם שעושה יותר. ויש לו מעשי, יש לו את הדרך הרץ, הוא יכול להיות חסיד אומות העולם, אני חושב. יש מחלוקת בין הראשונים, מה זה צדיק אומות העולם, מה זה חסיד אומות העולם. יש להם חלק לעולם הבא, ככה בקטע הרמב״ם, שיש להם חלק לעולם הבא. טוב, עכשיו מה הצד של העריות? אז כתוב שכל ביטולה שאתה נכנסת לנשא, בא גדול ובועלה לפני החופה. מבינים מה החשבון שלהם? אחרי החופה זה איסור, לפני החופה. אז עכשיו שאלה, יפה, איזה דין אתם רוצים שינקנות כלפיכם? אם אתם רוצים, מה הם אומרים? אנחנו בני נוח, מותרת לנו. אם בני נוח מותרת לכם, אז למה שאתם גוזלים, מה עושים בגזל? היה אחד מוציא את הבסטה, כל אחד בא ולוקח זית. מכירים את הסופר? איך זה הולך ככה? אני רק טועם. עוברים כולם, עם כל המשפוחה, ואומרים לו את הבסטה, אבל רק כל אחד גזל כמה? פחות משווה פרוטה. חייבים?
לא.
בני נוח חייבים. מה אומרים? לא, אנחנו כמו ישראל, כמו ישראל לכם מתן תורה, רק אחרי. תחליטו מה אתם רוצים. לכן לא נרצה דינם אלא על?
הגזל.
כי בגזל מה התגלה שהם רוצים לקרות לעצמם כמו בני ישראל? חייבים גם לנער המורסה. זה החשבון שעושה. כן, שניהם ביחד. טוב, בוא נראה, אומר המדרש. החמאס כאן למטה רשע. שואל המדרש, החמאס כאן? את מה? מה זה חמאס כאן? אומר, עכשיו, מה לשון של המדרש? המדרש לא תמע, כמו שאני הסברתי לכל, כמו שאלת פשט, הרי לא שייך קימה בחמאס, זה לא בן אדם. לא זאת השאלה. תראו חצי יוסף מפרש. מה זה עניין של קימה? השורש קם זה לשון קיום. קיום. אז אם אתה אומר שהחמאס קם, משמע שיש מציאות שלחמאס יהיה קיום. רחמנא ליצלן, לא החמאס בזה ולא החמאס האהוב, כן. אומר עץ יוסף, החמאס קם את מהל לחיובו של רשע, או רשע. דקסר כדעתך, דקמו לשון תקומה, ועל זה קם את מה. כי אין הרשע מצליח בחמאס, אלא, או הרשע מצליח בחמאס, אלא לפי שעה, ולאחר זמן הוא וממונו עבד. ולכן אמר דוודאי אינו קם. ואם הוא קם, זה רק בשביל למטה רשע, לחיובו של רשע. ככה מסביר המדגז. כלומר, השאלה הייתה בכלל, איך יש מצב, איך אפשר להבין בפסוק את האפשרות שיש קיום לחמאס? יש קיום זמני, יש אפשרות של משהו חולף, אבל זה לא, שאתה אומר כאן, זה משהו קיים לעולם. יש מצב כזה? לא. אלא למטה רשע.
לא נפטר
רשע. בדיוק. ואז יוצא שלכאורה צריך לקרוא את ה... אם הפסוק הכתוב ככה, כתוב אחד מפרשים, למטה רשע, חמאס קם, לא הייתה שואל שום שאלה. כי אתה יודע שכל התפקיד של ה...
כאילו, החמאס זה השם עצם, כאילו.
לא, כי אתה יודע שכל התפקיד של החמאס זה להעניש את הרשע. אבל כיוון שיש בהתחלה, כיוון שהפסוק מתחיל הפוך, אלא, חמאס קם, אתה יכול להמשיך למטה רשע, אבל חמאס קם, יש לו קיום בפני עצמו. לכן שאלת המדרש, אז הוא אומר לא, גם פה הכוונה שגם אם יש שאתה רואה קיום לחמאס, אל תחשוב שיש לו קיום מצד עצמו, אלא הוא בא כדי להרשיע. ככה מסביר הפירוש של המערזות, תסתכלו, חמאס קם חס וחלילה. טוב, אחרי זה אני רוצה להגיד שאחרי זה, אני רוצה לראות את הפירוש הקודם, שהוא אומר שזה כולל את הכל. החמאס קם, חס וחלילה אינו קם למטה רשע. שאם היה כתוב למטה רשע קם לחמאס, לא היינו יכולים לפרש אלא שלצורך מטה רשע קם החמאס. אך מאחר שכתוב תחילה, החמאס קם, משמע שהחמאס קם בעולם למשול בו. ואם כן היה עולם נהפך לתוהו ובוהו. ועל דרך שדרשו על פסוק ונתן באדם מכל מקום דרך כתיב וידע יינתן וכולי. והראיתי שם כמה מקומות, וזה שאמר חזה חלילה אינו קם, פירוש שכאן לא ייתכן לדרוש כן, שאין פירושו אלא שקם למטה רשע ושבט על הרשע להכותו ולחייבו. ועד באמת גם מתאים לפירוש הפרשנים הפשטנים על הפסוק שהחמאס הוא זה שבא ותובע את האנשה של בני הדור. תראו את זה המרצו בהתחלה, אומר וסייפה דקה כי מלא ארץ חמאס, ויקשה שהרי מפורש בסוף סדר בראשית שיקר חטעם בזנות, כי פשט המילה חמאס זה גזל, ועל זה חתם את עונשם עם חטא האדם אשר בראתי, כמו שכתבנו לי פרשה כף חטא סימן חטא, והם שתי כתובים המכחישים זה על זה. על כן דורש ומכריע על פי מידה את זין שמה שכתב, מה שכתוב חמאס אינו דווקא על הגזל. זה בעצם החידוש של המדרש כאן, שהמילה חמאס זה לא רק גזל, חמאס זה מציאות של השחתה. אפשר להסביר אותה על גזל, אפשר גם להסביר אותה על גילוי עריות, כמו שכתוב בחזקאל זין קץ בא, הקץ כדרכך עליך אתן ותועבותיך בתוכך תהיינה. ועוד שם פסוק ו' קץ בא הקץ, הרי שמדבר בכל רעותיהם. ועל זה אמר פסוק י' שזה הפסוק שמביא המדרש, שחמאס קם למטה רשע, הרי שהחמאס כולל כל התועבות. כמו שכתוב לקרן, פרשה הזו סימן ו' ונקרא חמאס על שבא לחמוס אותם ולחלותם. יוצא שהשחתה של האדם היא זו שמשחיתה אותו. שכר עבירה, עבירה.
זה בעצם הפסוק? חמאס קם למטה רשע?
כן, ככה זאת אומרת, חמאס קם, כלומר החמאס, מה שאתם פעלתם וחמאסתם, הוא זה שיבוא ויגבה את עונשו.
אם השם אומר למשה חמאסי עליך, חמאס חמאסי.
מה שקרוב אומר למשה חמאסי עליך, אין, איפה אומר דבר כזה? אני מכיר חמאסי עליך ששרה אומרת לאברהם אבינו. קצת שונה, ושם זה גיוני. חמאס, כל מה שקורה לי, כל מה שאתה שומע שאגר פוגעת בי ומשפילה אותי, אז זה בגללך. יהיה עליך. עכשיו לפי זה, יש לך פירוש יפה בפסוק. חמאסי עליך, כל מה שכביכול אגר בא ופוגעת בי, בסוף מי יענש מזה? אתה. כי עליך נאמר ויצחק לגוי גדול. אני דואגת לעצמי? אני לא דואגת לעצמי, למי אני דואגת? ליצחק. לזה הקודש יצא ממני, ואתה מעלים עיניך? עליך יהיה הכל. אתה תגרום בסופו של דבר שהשורש הזה של עם ישראל ייפגע. תזכור את זה פרשת ועירה.
רגע, קרוב מאוד. הפירוש של חמאס קם למטה רשע.
איך חמאס קם זה אומר ככה. כן, ודאי, עכשיו איך חמאס, האם זה גזל פה מדרש אומר לא. זה כל התועבות, זה כל מה? הכל. גם הראיות, כל ההשחתה שיש.
לא מה?
ולא מה?
כאילו, מה בהתחלה רצינו להגיד?
לא, חמאס באופן פשוט זה גזל. חמאס קם, אתה רוצה, השאלה של מה שאמרנו לפני כן, כאילו שיש קיום לחמאס. האם החמאס זה דבר שיכול להתקיים מצד עצמו? יש לו זה קיום הזה של שליטה בעולם? יש פה מציאות בעולם שיכולה להיות להתנהל על פי החמאס? השאלה הזאת של אבא אמינה של המדרש זה, 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 זה כביכול שבירה של תזה שקיימת בעולם. מי העלה את התזה הזאת? מי מעלה את התזה שחמאס שולט? קודם לו אולי? נמרוד. נמרוד מעמיד את התזה הזאת בעולם. החמאס, הכוח, החזריות שולטת. וזה עד ימינו. ממשיך אחרי נמרוד לאורך כל הדורות, תחלו אחרי נבוכד נצר, כל מי שבעצם עמד כן נגד המלאק, החמאס שולט. תסתכל בעולם, תראה מה שולט. אז אומר עבדה, יש מקום לאהבה מינה כזאת? אולי יש? אולי יש צד כביכול מצד העולם שיש מקום שאם הטוב לא שולט, החמאס שולט ומתקיים. לא, לשבט רשע. ועכשיו מסביר המדרש את המשך הפסוק. לא ולא מהם ולא מהמונה ולא מהמהם. אז הפירוש המילולי בפשט, כי המדרש כן מפרש את זה בארמית כדי להסביר, אבל לא מהם זה מהאנשים בעצמם, לא מהמונם זה מה שיש להם, הכוונה כל מה שהם פועלים, הממון והצון והבקר, כל מה שבעצם מתחת ידם, ולא מהם זה הדיבור שלהם, היללות שלהם, הנאי, לשון קרבו, לשון נאי ויללה, ככה מפרשים, המפרשים את הפשט של הפסוק. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא בא למשחית או לחמאס, הוא אומר לו, אין לך שום סיבה להשאיר ולקיים אותם. כי אין בהם שום שורש של טוב. לא בהם, לא במה שקשור להם, לא הפעולות שלהם ולא מה שצא מהם. וככה בעצם מסביר המדרש. מסביר, מה זה? לא מהם, לא מנהון. ולא מממונם, ולא מן תמהתון. כלומר, מדרש מסביר את הפסוק בלשון ארמי. כלומר, הוא לוקח את הלשון הארמית, שהיא יותר ברורה לעמון, כוונה למי שהיה בעצם בדור, ומפרש לו את הפשט של הפסוק. תסתכלו בפירוש היצוסף, ובכל המפרשים נקטו, אני חושב, את אותו עיקרון, שבעצם בדור המבול לא היה שום ניצוץ של שארית שיוצא מהם טוב. זה בעצם הכוונה, לא מהם, אז יש כאן שעכשיו היצוסף מפרש את זה, כוונה, לא בינם לבין עצמם, לא בינם, כלומר, נתחיל, לא בינם לבין המקום, עבירות שמדם למקום, לא בינם לבין עצמם, עבירות שמדם לחברו, וגם נגיד שיש משהו שימשיך הלאה, בזרע שלהם גם את זה לא. אז בעצם כל הכיוונים אין בהם שום שורש של הישארות. בוא נראה את היוצא יוסף, אומר ככה, לא מהם ולא מהמונם ולא מהם, לא מנהון ולא מהמונם ולא מן תמהתון. ספר דקרא, הוא מפרש לא מנהון, החמאס קם, ואמר, לא מהם, רוצה לומר, לא מנהון, מעצמם, וזהו בן אדם למקום, ולא מהמונם, רוצה לומר שיש אנשים רשעים שהם זכאים בן אדם לחברו ויש בהם תועלת לקיום המדינה אף שאינם קשרים בעבודת השם. אולי יכול ששם בסוף זה קורה, יקרה שגם ביניהם לבין עצמם בסוף זה לא היה מוביל לתועלת, אבל היחס ביניהם, האחדות שבהם היא זאת שגרמה שככה הוא לא השחית אותם. לזה אמר ולא מהמונם, זהו בן אדם לחברו, כלומר גם בן אדם לחברו אין להם, כדי מפרש ולא ממונם, שלא עשו חסד זה עם זה בממונם, ולא מהם ולא מן תמהתון, פירוש פרי ועלין, על דרך נפלה תמתה דפרק אלו טרפות. כלומר, צאצאיהם וזרעיהם הנמשך מהם, והכוונה שהחמאס כתרג לומר שחטאו בכולם להשם, בן אדם למקום היינו בגופה, בן אדם לחברו היינו בממונם, ובמעשיהם שלא היה להם זרע כשר, ולכן ראוי לאבד כולם, גופה, ממונם וזרם. כלומר, החמאס בעצמו בא, זה כבכל השימוש שהתורה משתמשת, שהחמאס בא ועומד לפני הקדוש ברוך הוא ותובע את ההשחתה. חמאס זה בעצם, אני אומר את זה, לא זוכר אם זה אמר עכשיו ראיתי, שבעצם כשאדם עובר עבירה, נוצר מלאך משחית. הוא בא ומקטרג. הוא בא ועומד לפני הקדוש ברוך הוא ותובע את העונש על האדם. אז לכן שהחמאס קם לפני הקדוש ברוך הוא, כוונה שכל מציאות ההשחתה של בני דור המבול, היא כביכול באה ועמדה לפני הקדוש ברוך הוא ותבעה את העונש שלהם. ואז אתה לא יכול להעלים שום דבר. מה עם התשובה? מה עם התיקון? מה אפשרות לשנות? דנים בזה, איפה זה, למה זה נסגר? הם סגרו לעצמם את האופציה לתשובה. עד כדי כך שאין להם חלק גם לעולם הבא. ככה מה מסכת סנהדרין אומרת, נכון? נכון, השחתה ובא בעצם, זה בעצם המציאות הקשה בהשחתה. כשאדם משחית את דרכו על הארץ, הפתח ברגע שהדבר נפתח, הוא מושך אותו, לכן עבירה גוררת עבירה, זה לא איזשהו סימן חיצוני. זה בעצם המציאות של עבירה מכניעה ומטמיעה את האדם, את הקשר שלו לחומריות. הוא נעשה, נמשך לצד החומרי והנמוך שקיים בו. יש באדם שתי צדדים, את הצד הרוחני, נשמה, צלם אלוקים שנמצא מלמעלה, את הצד החומרי, הנמוך, מנצח, מוביל את זה למעלה, נופל, רגליים יורדות מוות. זה דבר שהוא תהליך מהצד הטבעי שבו, זה התהליך שסופו מגיע להשחתה, שכביכול באה לו ישובון. יש מצב שאדם משחית והוא נמצא בתוך השחתה בתור, באחד אולי המדרשים גם מביא את זה שראה כמו בוץ, בוץ תובעני. אם לא בא כדוך בא ומוציא אותו משם, המציאות היא שהוא נטבע בתוך זה.
תשובה דלעלה ולא תשובה דלתתה. לפעמים האדם עושה תשובה,
כן, אבל לא, אבל תשובה לעלה זה תשובה לא שם, זה לא תשובה לעלה כמה שכדוך מלמעלה מחזיר אותך. תשובה לעלה זה תשובה עליונה. זו תשובה שנובעת ממהלך עליון יותר מאשר תשובת התא, שנובעת ממהלך של עירת העונש. אבל התארות עוד אלה, התכוונתי לומר, שמלמעלה באים ומצילים, אבל גם פה צריך להיות איזו נקודה שככה יש לו איזו סיבה למה שהוא בא ומציל. אצל נוח זה היה. אצל נוח הוא ראה את הנקודה שאם אתה משאיר אותו מהמציאות הזאת, הוא גם מושחת. זה סוף המדרש. מה זה ולא נוח בהם? לא היה לשום בריאה נחת רוח מהם, ולא היה לקדוש ברוך הוא נחת רוח מהם בכלל. עכשיו זה גם מסביר למה מיד אחרי שאנוח יוצא מן התיבה ומקריב קורבן כתוב שזה היה לנחת רוח לפני השם. למה זה חשוב לציין את זה? כי כל המציאות שהייתה לפני כן הייתה מציאות שלא היה בה נחת רוח. כך הוא ברא את העולם שיהיה נחת רוח לפניו, בא דור אבול, השחית את כל הארץ, השחית את הכל. אין שום מציאות שקיימת בעולם שיש בה נחת רוח לפני השם. הפעולה הראשונה שבא נוח ואומר, הנה אני פועל פעולה כזאת שמראה שבמציאות החדשה יש נחת רוח לפניך. אחרי זה, בסדר, נופל. אבל קודם כל הפעולה הראשונה שעשה, החזיר את הנחת רוח. ולא נוה בהם, כמו העידה אמר רבי אבא בר כהנא, עכשיו דורש את זה המדרש, מה זה לא נוה? זה לא נוח. כי ניחמתי, כי עשיתים בנוח. הרי אנחנו קוראים בקריאה בתורה לפי הפיסוק של הטעמים, כי ניחמתי, כי עשיתים ונוח מצאכם בעיני השם. אבל כמה שהתורה ניתנה יכולה להיות טובה גם בלי הטעם מהמקרא, אז אפשר גם לקרוא כי ניחמתי, כי עשיתים בנוח. כלומר מצד הנחמה גם על נוח לא היה נחמה. זה שאומר אפילו נוח שנשתייר מהם אינו כדאי, אלא שמצא חן ונוח מצא חן, ולפי שהיו שטופים בזימה נימוכו מן העולם. פה המדרש מגלה לנו מה זה החמאס. מה זה החמאס? זימה. נכון, אז יש לשאול איפה מה שבעצם בעולם אנו שלך זה גזל, מה נכנס כאן לזימה? זה החשבון שאנחנו נראה, נראה אולי אחר כך. ומה העניין של נוח? זה בעצם גם הגמרא במסכת סנהדרין בא ואומרת את זה, שגם על נוח כביכול הייתה את הגזירה הזאת. כי נוח יש צד מסוים שהוא היה שייך לדור המבול מצד המעשים שלו. רק כיוון שעומד פה המדרש, למה נחתם דינם? בגלל הזימה שהייתה בהם, שהם היו שטופים בזימה, על זה נוח שמר. כתוב בנוח.
אז מה, כל השאר הדברים?
יכול להיות שכן. ככה משמע. כי מצד ההתנהגות הרגילה שלו, נוח היה שייך לכל בני דורו, וגם הוא היה צריך לשתף במבול. אלא כיוון שמה שחתם, מה שבעצם יצר את המציאות של ההשחתה זה הזימה, ואת זה הוא לא השחית, אז הוא לא הגיע לנקודת ההשחתה. מצד המעשים, השחתה הוא לא השחית.
בין נוח לאברהם. אז אם ככה בכלל, אז לכאורה הוא נמצא פה והוא נמצא פה.
כן, אבל נוח נמצא בדור כזה, שלהחזיק מעמד, זה שהוא לא השחית, זה המעלה שלו. ישחית כל בשר, אנחנו לא מצאים את הציור של מה זה ישחית כל בשר? זה הביא למצב כזה, ודנים על זה במפרשים, האם, הרי כתוב שגם גם הבעלי חיים ישחיתו דרכם על הארץ. ועכשיו דנים על זה, לא, מי ישחית? הם בעצמה? הרי כתוב שם, כתוב בגמרא, שבני אדם הרביעו זה, זה על זה. כלומר, הם גם עולה הרבו במינים. אז למה הם נרגו בעלי חיים? אלא כתוב שאחרי שהרביעו אותם, התרגלו לזה, והתרגלו להשחתה הזאת. ואז מה יוצא? הרי שני מנדה אמרים שרשי מביא, האם, למה הושחתו כל בעלי חיים? מנדה אמר ראשון אומר בכלל, כיוון שהאדם הוא נזר הבריאה ובשבילו נברא הכל, כיוון שהשחית את דרכו, אז שם נשחית אותו, נשחית גם את כל מה שבא בזכותו. טוב, רשי מביא, כן, רשי מביא את שתי הדעות האלה. עכשיו לפי זה מה יוצא? שבעלי חיים היו צדיקים, רק בגלל שהאדם נגזרה עליו גזירת המבול, לכן משחיתים את הכל. מנדה אמר שני ואומר לו, גם הם השחיתו את דרכם. לפי החדר, מה שכתוב שמה שהכנס לתיבה זה רק אלו שלא שחיתו דרכם, צריך להגיד לכל שדרך לפי המנדמר שאמר שהם השחיתו, לפי המנדמר השני לא ברור מה זכו אלו ולא אלו. נכון? שאלה. אבל יש מי שבא ועושה את חשבון, לא באמת, גם לפי המנדמר שאומר שבגלל שהם נבראו בשביל האדם, גם הוא סופר שהם השחיתו דרכם. רק מתי זה קרה? זה קרה אחרי שהאדם הרביע אותם אחד על שני וגרם להם ליפול למצב הזה. אז מי גרם את זה? האדם, לא הם.
אז אצל נוח ממנה זה לא היה ככה.
לא, לפני נוח, עכשיו בא לדבר את זה. אז אני אומר, לפי מה שאומר כאן, יוצא שאם האדם מושחת ואין לו קיום, אז ממנה כל המציאות הזאת היא באה ומוכחדת, כי הנזר של הבריאה נפל. אם הנזר של הבריאה נפל, אין שום משמעות לכל הבריאה. אבל זה גם מתבטא במעשית. כי כשהנזר הבריאה נופל, הוא גם הפיל את כל המציאות גם בפועל. הנה הוא פעל, הפיל את כל המציאות, הוא השחית את דרכו והשחית את גם דרכם של בעלי חיים.
אולי אפשר להסביר את זה, את החיות שהיו שם, החיות שנכנסו לטבע, נוח, ונוח והסביבה שלו הם צדיקים, אז גם החיות...
לא יודע אם לנוח היה חי בר לפני כן, כלומר זה לא נראה, כלומר זה פעל כל מין במין, גם במקומות אחרים באו והגיעו אליו. אבל זה יכול להיות שזה, זה מה שנשאר, זה ניצוץ מסוים שלא הושחת. זה היה מה שנשאר בטבע. מציאות מאוד מאוד שרשית של המציאות הקודמת שלא הושחתה. הרי עולם
לא הושחתה, כל החיות שחיתו
אותם, חוץ מי? אלו שלא.
למה? איך?
נס. למה אלו לא? יש עד עדיין את ניצות שכן קיים. השאיר כאילו גרעין מסוים שלא הושחת. אבל למה, לא, חדרתי אותי,
למה תחו אלה ולא אלה?
לא, אז יוצא שגם מפורש שבסוף כן השחיתו דרכם. השאלה אם הם עשו את זה מצד עצמם או שהאדם גרם להם את זה. אז אני אומר, יש את האדם שהאדם גרם להם את זה בפועל, שהרביע אותם, ויש את זה שאדם גרם להם בזה שהוא בעצם השחית, אז הוא גרם למצוא שכל המציאות יורדת למצב כזה שהם משחיתים את עצמם.
השאלה לא דווקא אחרות הספציפיות שנכנסו לטבע התנועה, למה הם זכו ולא אחרים?
איך להתגלה בהם בצורה כזאת?
כן.
השם בחר בהם, לא?
זה לא עניין השם בחר, יכול להיות שכמו שבמציאות עצמה יש איזה גרעין חיובי, כמו בנוח מצחן, איך הוא זכה?
זה בגלל זכות המעשים.
אז גם 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 בבהמות יש את הצד הזה. זה ההשפעה שלהם.
היו חיות שלא נמוכו במבול?
מה זה? היו מה?
שאתם אומרים, היו חיות שלא
נמוכו
במבול?
כל מה שהיה בטבע. אז אנחנו שואלים, מאיפה אלו הגיעו?
למה הם זכו? למה הם זכו?
זה לא זכו, זה יוצא שבאתם זכו, כי הם באמת זכו למעשים. הרי היה מבחן, זה היה מבחן שהיה קודם לפני כן, כל שהשחית, אין הטבע קולטת אותו.
זה שאלה תיאולוגית, עכשיו למה יש זכות בחירה או לא?
לחיות אין זכות בחירה.
אין להם חיוב, אבל על מה שהם חיוב?
כי כל כך ציווה אותם להיות דבקים במינם.
אפילו את האדמה הוא ציווה, את ה...
את העשבים. כתוב את האילנות, והעשבים נסו קל וחומר בעצמם. זה למינו, זה ישחית כל בשר דרכו על הארץ. לגבי הדגים ראיתי איזה דיון, אני יכול גם על הדעים, הדגים גם איזה שהוא גזירה, בסוף הם, הדגים זה הבריאה היחידה, כבכל שלא עברה את המבול.
הם לא היו בתוך ה...
אבל אם ישחית כל בשר דרכו על הארץ. או לפי מה דאמר, רק שנייה, לא, אבל מי שאומר שהכל נברא בשביל האדם, אם האדם נמחה, אז כל מה שקיים, אז גם הם צריכים. אז יש המציאות, כבכל שהמדגים שייכים למציאות כאילו השורשית, בלי המהלך של המבול. יש איזה מעלה בזה לדגים. אז גם, שנייה, רוצה לגבי העניין הזה של שפת אמת אומר, ואחרי זה צריך לראות, מרל, זהו שם את המרל, אם אני יכול לקבל. כאן הוא אומר, לגבי העניין של החמאס, ככה. מה זה העניין של החמאס? תראו את זה ביור מדהים. מה אומר, מה זה החמאס? על ידי מה שהאדם לא יודע שהכוח, כל מה שבעצם מקיים את המציאות, זה מהשם יתברך, נמצא הכל חמאס. יוצא לפי זה שהחמאס זה חטא שורשי. בגלל שמנתקים את הקשר של מה שקורה במציאות.
איזה חמאס? גזל או הרעיון?
הכל.
כל החמאס.
הכל. כל החמאס נובע מזה שכשאתה מנתק את הקדוש ברוך הוא מהמציאות. אם אתה לא יודע שהקדוש ברוך הוא ממנו הכל, מגיע חמאס. ממילא גזל, ממילא ערב, ממילא שחודה, ממילא עבודה זרה. הכל.
שאתם חמאס עדיו.
נכון. וכן אומר ככה. פירוש זה. מה שאמרו חז"ל, כשנהנה מעולם הזה בלי ברכה, גוזל אביו ואמו וכו'. כי חיות הכל מהשם יתברך. וכשאין אדם יודע זאת, הכל גזל. מה זה גזל? אנחנו אמרנו גזל כפשוטו. שהיו גוזלים זה את זה, גוזלים את הנשים, עושים גזל פחות משל פרוטה. אבל בעצם שהם איבדו את הקשר למקור, כפרו בעיקר, כל מה שהם בעצם, כל עצם החיות שלהם היא גזל. מה אתה חי?
הכל מותר.
הכל מותר, מלא כל חמאס. כל דבר, גם יוצא לפי זה שהם לא צריכים לגזול כדבר על גזל. הם איבדו את הקשר ל... קדוש ברוך הוא ממלא כל מה ש... הרי לשם הארץ הם לא, איך אתה משתמש? גזלן. זה הגזל.
השאלה אם הגויים היו צריכים להאמין בשורש.
ודאי! ברור.
אבל לא...
זה השורש... לא, הברכה זה סימן לדבר. שאתה מכיר בעובדה שזה... שלא, ואתה מבקש את הרשות. מכיר את ההודעה, מכיר תודה. מכיר הודעה
שלך. איפה הם קיבלו את זה?
מה אדם הראשון? ויאמר אלוקים לאדם, מאיפה כתוב, מאיפה לומדים את שם יצור בנוח? הפסוק הזה שויאמר אלוקים לנוח, לא נוח, ויאמר אלוקים לאדם, מכל עץ הגן אכול תאכל. מזה גמרא מסכת סנהדרין לומד שבע מצוות בנוח.
ואיפה כל השאר השבע?
שאר השבע? שלושים? זה הרחבה. זה הרחבה שלומדים את זה. משבע מצוות, זה בעצם השורש, ומתרחב לשלושים מצוות בנוח בערך.
ויש
להם אדם העביר להם... כן, ודאי, ודאי. ודאי, לא עובדה לשמרה, זה מה שצריך לעבור. מי נוח, מי אדם?
מצווה בפני עצמה לאמונה בהשם. לא לקלל את
זה. ודאי, אבל זה המציאות, זה בעצם היסוד של המציאות שלך. איך אתה חי בלי אמונה? במציאות הבורא שברא את העולם. הרי גם על זה, הקדוש ברוך הוא בא ואומר להם, כופר, על דור הפלגה זה כתוב שהם כפרו בטובה כמו אדם, נכון? והיה את בני אדם, לא בני אדם ולא אלא בני מי, אלא כמו אדם ראשון שכפר בטובה, גם הם כפרו בטובה שהציל אותם מדור המבול ושוב מרדו בהשם. אז בעצם מדור הפלגה מתגלה שבעצם השורש של מה שנפלו בהם דור המבול זה היה החטא הזה של לאבד את השם.
הרב, האדם שלא מברך זה כאילו סימן?
לא, זה גוזל ממש. אצלם, אצלם לא היה להם חיוב ברכות, זה חיוב דרבנן, שבא בעצם להרגיל את האדם הזה שזה לא שלך. תכיר בעצם מה הערך של המציאות, למה, מה המטרה של המציאות. והברכה בעצם מעמידה את האדם מול התכלית של המציאות, וזה נותן לך את הרשות להשתמש במציאות הזאת.
אז לא רק כסימן, זה
נכון, אז אמיתי, יפה. אבל אנחנו אומרים, אצלם שזה לא היה דין ברכה של דרבנן, זה היה מצד הקלת הדעת שלהם. אבל בעצם שהם נתקו, הם נתקו את הקשר שלהם או של העולם לבורא, זה בעצם הכל גזל. לכן מלא ארץ חמס.
רגע, אבל איך הם, איך, איזה בעיה יש פה אם הם לא ברכו?
מה אתה חושב שהשאלה של הלכות יוסף, הלכות ברכות? זה לא זה. ברכה אמרנו עכשיו שזה בעצם דבר שבעצם יחס מהותי של האדם כלפי המציאות. אם זה היה חסר להם, אז הכל גזל. בעצם שהם נתקים את הבריאה כשייכת אליהם ולא שייכת לבורא, ונותן לך להשתמש בדבר, אז תשתמש בבריאה לשם מה שבוראה יצר אותה. אם אתה משתמש בבריאה לא לשם מה שהבורא יצא, כי אתה מנתק את הבריאה מהבורא, אתה גוזל.
זה נשמע כאילו תביעה גבוהה מדי
בשביל מי שהיה גבוה מדי?
לא, בשביל...
הם היו גבוהים. תחשבו שהמרחק ביניהם לבין הבריאה לא היה בכלל גדול. זה בני אדם, הרי זה דורו של נוח. כמה נוח רחוק מאדם הראשון? 10 דור, אבל נוח זה אחרון. אבל כל 10 דורות הללו, כמה זה? נוח היה בן 600 שנה במבול. תוריד אומר 120 שנה, זה 480. כמה זה היה מאז שנברא העולם? אולי 1,000 שנה. כתוב שזה בעצם חשבון פשוט. לראות אחרי שמתושל אחרי נפטר ביום שהתחיל המבול. מי מתושל? תלכו אחורה. כמה זה? אולי 1,000 שנה. אולי 1,000 שנה. זה לא הרבה. במיוחד בדורות שאלה שהם חיו... 1,000 שנה אתה עוד נתקע עם מי שהיה, הכיר את אדם, כן, הכיר את אדם הראשון, אבל לפני שנייה אדם הראשון נפטר. 930.
930.
זה מתושל לך, אבל אדם הראשון, 930. זה אומר שהפגשתם איתו, אתם רואים את מי שיציר כפיו של הבורא. מאיפה את החקות הזאת?
אגב, הרב, מה שאמרתי לפני כן על היחס בין נוח לאברהם אבינו, אז גם יש את הסיפור בגמרא, שאז... מישהו שעבד עבודה זרה, ואז כאילו טענו עליו שעבד עבודה זרה.
מה, אמר ברבר שעם מנשה, עם המלך מנשה,
שהוא רץ לעבוד את זה, ואז הוא אמר לו, אם אתה היית בדור,
אז כבר אתה היית. כן, אמר ברבר שעם המלך מנשה, זה גמר סנן פרק חלק. זה בשד דנים, המלך מנשה, 4 ידיעותו, זה 4 מלכים שאין לכם כעולם הבא. ואז הוא אמר לתלמידיו בשיעור, מחר מדבר בחברנו מנשה, ואז הוא שואל אותו בלילה חי בחלום, אתה יודע מאיפה בוצאים את הפת, ואז הוא לא יודע לענות, אז אמר לו, טוב, אם תקדתם את חכם, איך אתה מודע זרה, אמר לו, אם אתה בדור שלי, היית מרים את שולי גלימתך, ודיברנו על זה. שהשאלה זה לא שאלה, מה, הוא לא יודע מאיפה בוצאים את הפת, כל אחד בשיעור, לא בשיעור.
אז איך למנשה, אם כבר דיברנו על זה, איך
אין
אוכל
כבר
הבא,
כזה
תמיד
חכם? רואים שיש,
אתה לא?
בסוף רואים שכן, אצלו חתר למחתרת. וזה מחלוקת בזה, נכון? השאלה, רואים שהתורה, גם אדם שבא לידיעות גדולות, התורה היא לא ידיעות. התורה היא כמה בעצם זה משנה ופועל בתוך האדם פנימה. אדם שיש לו רק ידיעות, הוא נשאר עם הנקודה החיצונית. אם הוא לא קשור לנותן התורה, אז הוא מחוץ לבריאה. זה מה ש... שבוע שעבר ראיתי איזה שיחה יפה למה התורה מתחילה בראשית ב' ולא באות א'. אז הסוד של הדבר הוא שכל התורה שאנחנו לומדים בדרכי השכל שלנו, כלי השכל, היא רק התורה השנייה. התורה הראשונה זה הקשר והדבקות לנותן התורה. כשאדם עוסק רק בחלק השני בלי הקשר הראשון, על זה אומר הבח, על מה עבדה הארץ שלא ברחו בתורה תחילה, שלא היו קשורים לפנימיות ולשכינה שבעצם יש בתורה. אתה יכול להיות שייך לתורה מצד החוכמה שבה, אבל לא מצד הקשר. הברכה בתורה היא בעצם הקשר לנותן התורה. וזה שדעת שיש בעצם כל מה שאנחנו נפגשים עם הלבוש של התורה, זה רק לבוש. אבל בעצם עצם התורה זה אנוכי נפשי, אנה נפשי כתבית יעבית. אנחנו בעצם בזה מתקשרים לקדוש ברוך הוא ממש. השאלה אם אתה קשור לקדוש ברוך הוא. אז אדם יכול להיות ללמדן הכי גדול שיש, והידען בתורה הכי גדול שיש, אבל בעצם הכל עצום וחיצוני. זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה, היא נעשית לו סם מוות. מצד התורה עצמה. רק שנייה, אז הוא גוזל להביא מתמור, מי שבעצם נהנה מעולם הזה בלא ברכה, כי חיות הכל מה שבן ברוך הוא, כשאין אדם יודע זאת, הכל גזל. הוא מלא ארץ חמאס, הוא היפוך מלא של כל, סליחה, הוא היפוך מלא כל ארץ כבודו. אז במקום שארץ תמלא כבוד השם, התמלאה חמאס. למה? כי היה ניתוק מהשם. כפי רצון העולם, כן האמת. ועל ידי זה קץ כל בשר בא, כי אין להם באמת כלל חיות. כמו שכתוב, אתה רומת טבע, כלומר, קץ כל בשר בא, לא שזה עכשיו מהלך חדש, אלא מעצם זה שהארץ נשחטה ומארץ חמאס ונתקע את עצמה מהבורא, אז אם אין קשר לבורא, אז אין קיום. לכן, אם הגיע מבול. אז לכן אני מסביר את העניין של נוח, ורציתי בזה, את העניין הזה של החמאס, החלק הראשון, הדרס השני, הוא מזכיר את, כן, את העניין של הגזל. אפילו בערבית. אז רק בוא נראה את זה, לא, זה בא, על הסנדרין, הגמרא בסנדרין בא ואומרת שזה עניין של גזל. אני לא אמצא את זה בטח עכשיו. לא רשמת איפה זה במערל, כן. מערל, רשמי אי. הוא דווקא כן הסביר את העניין של הגזל, והוא אומר ככה. אמר יוחנן, בואו רואי כמה גדול כוח של חמאס, שערי דור המבול עברו על הכל, אני כתוב את זה בגמרא, ונוחתם עליהם גבר דינם עד שפשטו ידיהם בגזל. וכן אמר יוחנן, בואו רואי כמה גדול כוח של חמאס, שערי דור המבול עברו על הכל, ונוחתם עליהם גבר דינם, עד שכתיב, וחמאס קם למטה רשע, וכולי, אמר רבי אלעזר, מלמד שזקף עצמו כמקל ועמד לפני הקדוש ברוך הוא. המציאות של החמאס עצמה כבר, יש פה איזו מציאות עצמית שבאה וטובעת את העונש. אז אומר פה מהר"ל ככה, מפני כך חתימת הגזרה לגזל, שהגזל הוא השחטת העולם הזה, שהיינו הגזענים מחריבים את העולם שאין מסע ומתן בעולם, והעולם עצמו, בעצם המציאות שלו היא על מסע ומתן, שיש פה קיום שאני מקיים אותך ואתה מקיים אותי, אבל אם אתה בעצם חודר ומעוות את זה, אז אין שום אפשרות שהעולם הזה יתקיים. והשם בא כאשר גוזר גזרה, אינו ממהר להביא אותה, שהוא חס על העולם, ואין הגזרה נחתמת להביא את הדין, וכאשר הגזלן אינו חס על העולם, ומחריב את העולם, אין השם בא חס על, גם כן הגזרה בא. עכשיו אומר פה איזה יסוד כשמגיע לנו ממשהו גדול. כל גזרה שבאה מהקדוש ברוך הוא, אינה באה מידת הדין, מתוחה כל כך בחוזק. אז זה גזרה שאפשר לבטל אותה. אבל כאשר מידת הדין מתוחה בחוזק, אז הגזרה נחתם ואין להשיב. והגזרה נחשבת בפועל ולכן אין ביטולה. כאשר החטא הוא הגזלה, שהגזל הוא שגוזל ומאנס בחוזק את אשר לחברו, זה מעורר להביא למעלה גזרה של מידת הדין החזקה והקשה. וגזרה של מידת הדין החזקה והקשה, אין לה חזרה והיא גזרה חתומה. ושמעתי גם כן, כי לך חתימת גזר דין על הגזל, לפני שהחתימה היא שאין להשיב הגזרה. מה זה חתום? חתום אי אפשר להשיב. וכן, כל זמן שהיה אפשר להם בתשובה, לא נחתם גזר דינם, שכל עבירה לידי תשובה שאין ברך מוכה להם, אבל גזלם, שכתוב את ימלא את חמאס, וקשה גזל הרבים שאין לו תשובה, וכיוון שאין להם תשובה, נחתם גזר דין שלהם. ואומנם דרך האמת יתבר לך, והיא אמת וברור. שכוונה דרך האמת, כמו שאמר לפני כן, שכאשר הוא בעצם, הפעולה של הגזל היא בעצם מה שמביאה את מידת הדין הקשה, וכאשר נחתם גזר דין במידת קשה, דבר שאי אפשר לבטל אותו. אז זה החילוק שהוא נותן לנו בין שתי הגזרות. לכן הוא אומר שהחמאס קם, כמו שהמשך יש הפסוק שהבאנו, שהחמאס קם למטה, זקף עצמו כמקל, כלומר שהיה נראה עומד כמקטרג. ודבר זה מבואר הוא כי יש בגזל מה שאין כמכל החטאים. כי הגזל הוא מה שנוטל בכוח מן אחר, ודבר כמו זה שהוא בכוח הוא נראה לפני השם יתברך. לכך אמרו פרק הזב, שלושה אין הפרגוד נראה לפניהם, וגזל אחד מהם. והטעם בארנו כי גודל כוח הגזל הוא דבר מורגש שהוא נראה ביותר, והוא עצמו שאמר כאן כי כמה חמאס למטה רשע, והם מקטרג עליהם. כלומר, עניין של החמאס בצורה הזו, שזה דבר שהוא יש לו מציאות של חוזק וכוח, וכיוון של מציאות כזאת גדולה של השחטה, היא מה שבעצם באה ועמדה לפני הקדוש ברוך הוא וגרמה את חטא המבול. שבת שלום.